ערב טוב. הקדוש ברוך הוא מקדש את עמו ישראל על ידי חופה וקידושי, וזה דבר באמת מיוחד. לא מצאנו למשל שיהיה טקס דומה לזה אצל החתולים למשל, ולמרות שאין טקס של חופה וקידושין אצל החתולים, ברוך השם לא חסרים חתולים בעולם ומעמידים דורות ישרים שעושים מיהו. ולכן השאלה נשאלת, מה הצורך בחופה וקידושין? מה הדבר הזה נותן? למשל הרמב״ם מסביר שלפני מתן תורה, אם איש ואישה רצו, רצה הוא ורצתה היא, חיים ביחד, והרי היא אשתו. יום אחד נמאס לו ממנה, אומר לו, אומר לה, לכי. זאת אומרת, לא חופה וקידושין ולא גירושין. היה גם מוסד אחר, מוסד הקדשה, שהיה אפשר גם בתשלום. וכל הדברים האלה אין בהם גנות מעיקר הדין. זאת אומרת, אומרת התורה, אומר הרמב״ם, החיים המשותפים, חיי האישות המשותפים בלי חופה וקידושים, זהו דבר לגיטימי לפני מתן תורה. כלומר שלפני מתן תורה אנחנו במדרגת החתולים, ולכאורה אין בזה כל רע. למרות זאת דרשה התורה תוספת מדרגה. התורה תובעת מאיתנו שהעמדת דורות, חיים משותפים, מעשה זה יעשה דווקא על ידי מעשה מיוחד, טקס מיוחד של חופה וקידושין, שעלינו לבאר את מהותו. אבל עצם העובדה שישנה דרישה למעשה מיוחד הנקרא קידושין, יש פה רמז, כן, דשן, זה אומר שהמעשה של ההתקשרות בין בני זוג איננו מעשה טבעי. מספר פעמים עסקנו בזה כשעסקנו בשאלת מהות הקשרים בין איש לבין אישה לפי המסופר בתורה, וכבר עלינו כמה פעמים על הנושא הזה ש יש שלוש מערכות יחסים לפחות בין בני זוג. שלושתן מתוארות בתורה: האחת זכר ונקבה, השנית איש ואישה, והשלישית אדם וחווה. אז בלי להאריך בדברים יותר מדי, כי דיברנו על זה בהזדמנויות אחרות, נאמר רק כך, שהקשר זכר נקבה משותף לאדם ולבעלי החיים. כן, העוזרת של הכומר, זה גם קיים. יש דבר כזה. יש לעומת זה קישור הראוי לאדם באשר הוא בעל חוכמה, בעל שכל, בין שני בעלי בינה. זה איש ואישה. רואים שהאדם הראשון, כשפגש לראשונה את אשתו, אמר, זאת הפעם עצם מעצמה ובשר ובשרי, לזאת עיקרי אישה כמישהו כוח הזאת. כלומר, הייתה פה הבחנה שכלית של האדם שתיארה את מצבו החדש. ויש מדרגה שלישית יותר עמוקה, זה שלכל אחד מהם יש שם, אדם, חווה. כי פעמים רבות אנשים מתחתנים, אבל לוקח להם כמה שנים עד שהם מגלים שכל אחד הוא אישיות, ושאפשר גם לקיים דיאלוג עם הבן זוג או הבת זוג. אתם רואים את זה בתורה גם, כן? אדם הראשון חטא, בגלל מה? האישה אשר נתתה עמדי. ואיך קוראים לה? קוראים לה אישה. טוב, אז כל זמן שאתה מתייחס אליה כאל אובייקט ואין ביניכם דיאלוג, אז זה מובן מדוע נפלת לתוך החטא. כי חווה באה, לא חווה, אז קראו לה עדיין האישה, באה לאדם הראשון, הביאה לו מן הפרי, מפרי עץ הדעת, והוא אכל. לכאורה, אם אני הייתי במקומו, הייתי אומר, רגע, רגע, אשתי היקרה, מה זה? זה, בעלי היקר, זה מעץ הדעת. עץ הדעת? מה השתגעת? הקדוש ברוך הוא אמר שאסור. למה? למה אתה אומר דברים כאלה? הרי הנחש אמר לי ש... מה? הנחש אמר, בוא נדבר עם הנחש, ניתן לו שני פליקים וגמרנו. כלומר, היה אפשר לגמור את כל הסיפור הזה בלי בעיות. אבל, מכיוון שהם לא היו מדברים, כנראה שאדם הראשון הבחין שהיא אישה, והיא הבחינה שהוא איש, אבל הם לא דיברו ביניהם, ממילא גם הם נפלו לתוך החטא. רק אחרי מעשה החטא אנחנו מוצאים מערכת יחסים שלישית, שהוא קורא לה חווה, והוא נקרא בשם אדם. וזה באמת מדרגה יותר עליונה, מדרגה נשמתית, למעלה ממדרגה שיחית, שגורמת לכל אחד להכיר בשני בתור עוד אני חיצוני לאני שלו, שאפשר לקיים עמו, כפי שאמרנו, דו שיח. זה בעצם שלושת המדרגות. על כל פנים, נראה שהחופה והקידושין מציינים את העובדה שאנחנו מתעלים מעל המדרגה הטבעית לפחות, כלומר מעל המדרגה של זכר ונקבה, שהיא מובנת אליה בתור, באדם בתור בעל חיים, אבל אנחנו דורשים שהקשר בין איש לאישה יהיה נעלה מזה. נאמר את זה אחרת, הקשר זכר ונקבה הבא מכוח הטבע מבטא צורך. הקשר איש ואישה שמתבטא בחופה וקידושין מבטא ערך. כלומר, ההתקשרות בינינו, בין בני הזוג, איננה נובעת מאיזשהו צורך טבעי, כי אז לא צריך לערב את הרבנים בנושא, אלא זה נובע מערך עליון של אכלת קדושת שם שמיים על הזיווי. חז"ל מספרים לנו מדוע הנחש פיתה את חווה. חז"ל אומרים שהוא ראה אותם משמשים זה עם זה, וזה עורר את קנאתו. לכן החליט להרוג את אדם הראשון כדי לשאת את חווה. קצת משונה. מה יש לו לנחש לקנא באדם הראשון? הרי גם לנחש יש נחשית. יש לו בת זוג. פרשו המפרשים שהוא קינה בקדושה שהוא ראה במעשה הזה. בעוד שאצל בעלי חיים זהו מעשה בהמי, אין מה להתבייש במעשה בהמי, אבל הוא רק בהמי. אין הוא מבטא את הצלם אלוהים שבאדם. וכאשר הוא ראה אצל אדם הראשון ואצל חווה שהקשר ביניהם הוא קשר שבו יש קדושה, הוא התקנה במדרגה הזאת. דברים האלה הם חשובים בגלל שהם הפוכים למה שמקובל בתרבות הכללית בשם התנ"ך. הרי הטענה הנוצרית היא שחטא אדם הראשון היה, כן בבקשה? למי? זה לא שייך לנחש. הוא רצה שזה יהיה שייך. אם כן, יש בה, הטענה הנוצרית היא שהמעשה המיני הוא חטא. כך מסבירים את חטא אדם הראשון. עצם האישות, הזיווג, זהו דבר רע. והם מביאים לשם כך ראיה. הרי אחרי חטא אדם הראשון נאמר והאדם ידע את חווה אשתו. אם כן אתם רואים, בעקבות החטא יש נפילה לחיי אישות. רש"י נזהר מהפירוש הזה, ולכן רש"י מאיר שם על המילים והאדם ידע הערה דקדוקית. הרי בעברית מקראית לא צריך להגיד והאדם ידע. בעברית מקראית הנושא תמיד בא אחרי הנשוא, לא הנושא קודם לנשוא. בעברית מודרנית, שהיא מושפעת משפות אירופאיות, אנחנו שמים את הנושא לפני הנשוא. אני אומר, הילד הלך לבית הספר. הילד נושא, הלך לבית הספר, נשוא. אבל בעברית מקראית אומרים, הלך הילד אל בית הספר, או וילך הילד. לכן ככה היה צריך להיות כתוב, וידע האדם את חווה אשתו. ואילו כאן כתוב, והאדם ידע, הנושא קודם לנשוא, כמו בעברית מודרנית. צריך לתת הסבר. רש"י מאיר הערה דקדוקית. רש"י אומר שכל מקום בעברית מקראית שבו הנושא קודם לנסו, הכוונה לעבר מוקדם. עבר מוקדם, past perfect באנגלית, passé antérieur, למי שיודע מה זה, כן? הכוונה שזה מעשה שקרה לפני המעשה הקודם. לכן, אם כתוב, והאדם ידע את חווה אשתו, אומר רש"י, עוד לפני הסיפור הכתוב למעלה של חטא אכילת עץ הדעת, כבר אז ידע האדם את חווה אשתו, והאדם כבר ידע. ומה כוונת רש"י לומר בזה? רש"י רוצה שנבין שהשורש של חיי הזיווג קודם לחטא. זה קדוש ביסודו. ורק הנפילה לתוך החטא מערבת בתוך זה שפלות וקטנות ובושה וצורך בצניעות וכדומה. כלומר, הדרישה שלנו לצניעות המעשים האלה נובעת מזה שהאדם נפל לתוך עולם של חטא. אבל ביסודו של דבר, ההתקשרות של האיש אל האישה זאת קדושה עליונה המייסדת את כל הדורות כולם. לכן חז"ל אומרים לנו שכאשר אדם וחווה הכירו זה את זה, הקדוש ברוך הוא עשה חופה בגן עדן והוא היה השושבין, והוא הביא לשם שני מלאכים, את גבריאל ואת מיכאל, כדי שיהיו עדים בחופה. כלומר, הקדוש ברוך הוא ראה לנכון להתערב אישית, כלשונו של המדרש, כן, כלומר בשפה מיוחדת של המדרש, רצה להתערב אישית במעשה הזה, משום שהוא היה ההצלחה, הוא היה, אפשר לומר, ההכתרה של כל המפעל של הבריאה. ובכן, מה הם קידושין וחופה? אולי צריך קצת הקדמה הלכתית. כדי להתחתן, לפי ההלכה צריך לעשות שלושה דברים. צריך, אני אגיד את זה בשפה של חז"ל, אחר כך אני אתרגם את זה בשפה שלנו. בשפה של חז"ל זה נקרא שידוכין, קידושין, נישואין. מה זה? מה שחז"ל מכנים בשם שידוכין. אצל חז"ל שידוכין זה מה שבעברית מודרנית אנחנו מכנים בשם אירוסין. כלומר, מסיבת האירוסין נקראת אצל חז"ל שידוכין. מה התוכן של המסיבה הזאת, של המפגש הזה? זאת היא הודעת ההסכמה. כלומר, אנחנו מודיעים שבכוונתנו להתחתן. מה זה חשוב להודיע? תתחתנו וגמרנו. מה אתם צריכים להטריח את כולם עוד פעם? אלא שרוצים קודם כל להגיע למדרגה של דעת, שהמעשה של ההתקשרות בין בני הזוג לא יהיה בהמי, אלא שהוא ינבע מהכרה שכלית. אחר כך יש מעשה שני הנקרא קידושין. הקידושין זה מה שמכונה בעברית, זה גם נקרא אצל חז"ל בשם אירוסין, וזה מה שבא לידי ביטוי היום במתן הטבעת. האיש נותן היום טבעת לאישה, ובזה נעשו הקידושין. יש שלב שלישי הנקרא נישואין. בשלב הזה הוא מכניס אותה לביתו. כמה זמן אחרי הקידושין? אז בימי חז"ל שנה. כלומר, במשך עוברת שנה בין הקידושין לבין הנישואין. מה היא עושה באותה שנה? היא מתקשת, קונה שמלות, תופרת שמלות, מקבלת ברכות. מה הוא עושה? הוא עובד כדי שיוכל לפרנס אותה אחר כך, יש לו שנה שלמה, כדי לאסוף כסף, כדי שיוכל לפרנס את הבת. ככה היה מקובל בימי חז"ל. היו עושים קידושין, ואחרי זה נישואין. בימינו, ההפרש בין הקידושין לנישואין הוא בממוצע, אני בדקתי את זה, 7 דקות. כן, בערך 7 דקות יש בין הקידושין לנישואין, וזה קוראים לזה חתונה. לכל ביער. כלומר, יש איזה הפרש קטן. כן? אתה שואל שאלה שייכת לפני שני שלבים בשיעור.
לכן אני מבקש שתשתדל כשיש לך שאלה לשאול אותה בשלב של השיעור. כן, אבל אני אחזור על השאלה שלך. אתה שואל, האם הנוצרים בכוונה סילפו את מה שאנחנו רואים לקדוש והפכו אותו לטמא? לא, הם לא עושים את זה בכוונה, זאת התפיסה שלהם. זה האופן שלהם לקרוא את התנ"ך. בסדר? אנחנו קוראים את התורה באופן אחר. אצלנו התורה נותנת חיים לאדם, והם חושבים שהתורה באה לדכא את חיי האדם. עכשיו בואו נחזור לשני השלבים היותר מאוחרים, כמו שאני כבר עמדתי. אם כן, יש הפרש של 7 דקות בין הקידושין לבין הנישואין, ומכל מיני סיבות בימינו הרבנים מאחדים את זה בטקס אחד. אבל צריך לדעת שמבחינה הלכתית, מה שקורה ביום החתונה, מדובר על 2 מאורעות שונים לחלוטין. האחד שבו יש התקשרות של בני הזוג, והשני שבו בני הזוג כבר מתחילים לחיות את חייהם ביחד. זה ההבדל בין הקידושין לבין הנישואין. עכשיו בואו נראה מה משמעות הקידושין, כי זה הדבר היותר בולט, היותר, הייתי אומר, מרשים בחתונה. זה אותו רגע שבו הוא אומר לה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו וכדת משה וישראל. וצריך לדעוק מה המעשה הזה עושה. המעשה בעצם, אחרי מתן הטבעת, החתן והכלה עדיין אסורים זה בזה, אינם יכולים לחיות ביחד. אז מה עליהם לעשות? לחכות עוד 7 דקות. מה המשמעות של הזמן הזה, שבו מצד אחד הם קשורים זה בזה עד כדי כך שאם רוצים לבטל את זה כבר צריך גט, ובכל זאת הם אינם חיים בבית אחד? מה זה הזמן הזה? הזמן הזה הוא הזמן של האהבה, של התקשרות של האחד עם השני באופן אידיאלי. יש מושג כזה, אהבה אפלטונית, אז זה יכול להיות שלילי, אבל יש לזה גם מקום, בתור אהבה שאיננה מבוססת על העובדה שאנחנו קשורים זה לזה בחיי הגוף, אלא בגלל שאנחנו קשורים בחיי אהבה אידיאליים. וזה חשוב שאותו קשר שקיים בתקופת האירוסין, כלומר בתקופת הקידושין, ימשיך להתקיים גם אחרי זמן הנישואין, גם בזמן הנישואין. לכן אמר הנביא, וארסתיך לי לעולם. לכאורה זה כללה הביטוי הזה, מה זה וארסתיך לי לעולם? היה צריך להיות ונשאתי אותך לעולם. אין אירוסין שנמשכים לעולם, זה קטסטרופה, אז אף פעם הם לא מתחתנים באמת. אלא הכוונה שגם אחרי הנישואין, האהבה האידיאלית של תקופת הקידושין תמשיך. זאת הכוונה. לעומת זה, הנישואין הם הזמן של הקשר העצמי, האינטימי, בין בני הזוג, ואנחנו נלמד עכשיו כל דבר ודבר איך הוא נעשה. המעשה של הקידושין יכול להיעשות, זה דבר מפתיע מאוד, יכול להיעשות בשלושה אופנים. זה כך נאמר במסכת קידושין במשנה הראשונה, בשלוש דרכים האישה נקנית. הפירוש הדבר, מי שרוצה לעשות מעשה קידושין נותנים לו אופציות. הוא יכול באופן הראשון, השני הוא השלישי. מהם שלושת האופנים? המשנה אומרת, בכסף, בשטר ובביה. כלומר, יש 3 אופנים איך לעשות את ההתקשרות הזאת. האחד, כסף. מה זאת אומרת כסף? הוא צריך לתת לה איזשהו חפץ שיש לו שווי מינימלי לפחות של פרוטה, שלא ייתן פחות מזה, לפחות שייתן פרוטה. זה נקרא שהאישה נקנית בכסף. במילים אחרות, בכיסופין. כלומר, הוא צריך לבטא, הבעל צריך לבטא את ההשתוקקות שלו לזכות בבת זוגו, וההשתוקקות הזאת צריכה לבוא לידי ביטוי באיזשהו חפץ בעל ערך מינימלי. אולי נגיד יותר, למה הפרוטה? שייתן קילו זהב. אם כבר, מה, ואני שווה רק פרוטה? זה לא נכון. אם הוא ייתן לך קילו זהב, אז זה אומר שאת שווה רק קילו זהב. אם הוא ייתן לך פרוטה, זה סימן שאין לך מחיר. לכן ראוי שהטבעת של הנישואין לא תהיה יקרה. כן, נותנים כל מיני טבעות, מתנות, יהלומים, מה שאתה רוצה, אבל החפץ של הקידושין עצמו, עצמן, הוא לא צריך להיות יקר. כי אם, היינו, אם הוא יקר, זה סימן שהיא שווה את מה שהחפץ שווה, וזה באמת לא נכון. אלא הטבעת מבטאת את ההשתוקקות שלו אליה, לכן זה נקרא כסף, מלשון כוסף, כיסופים. יש אפשרות שנייה, בשטר. שטר זאת אומרת שטר שאפילו לא שווה פרוטה, אפשר חתיכת נייר, נגיד כרטיס אוטובוס משומש. אפשר לכתוב על הכרטיס הזה, הרי את מקודשת לי בשטר זה, נותן לה את השטר, מקודשת, למרות שזה לא שווה פרוטה. אבל זה שטר, חתומים על עבדים. אפשרות שלישית, אפשר, אבל זה חז"ל אסור לעשות את זה, בביאה. כן, בביאה, והדבר הזה הוא עיקר הדין מדאורייתא, אבל הלכה למעשה אנחנו עושים בדרך כלל בכסף. ומעניין למה יש לנו שלוש דרכים לעשות קידושים. פשוט מאוד, כי יש לנו שלושה אבות, לפי זיכרוני הם אברהם, יצחק ויעקב, וכל אחד מן האבות האלה בנה בתוך הנפש הלאומית שלנו יסוד אחר. אברהם נתן בתוך הנפש שלנו אפשרות של התקשרות בין נפשות על ידי מידת החסד, ולכן הכסף, מתן החפץ, מבטא את מידת החסד של הנותן. לעומת זה, יצחק יסד בתוך הנפש הלאומית שלנו אפשרות לבנות את העולם על מידת הדין. מידת הדין. מה קובע את מערכת היחסים של הדין בין בני אדם? השטרות. השטר הוא מסמך משפטי. אבל בשביל מה צריך שטרות בכלל? כדי להגיע לבית המשפט, להגיע לבית הדין. לכן אפשר לומר, הקידושין בשטר זה קידושין דרך מידת הדין. ויש קידושין דרך ביאה שהם בבחינת מידת הרחמים של יעקב אבינו, שהוא כל עניינו היה להוסיף רחמים בעולם על ידי שהוא הוליד 12 שבטים שכל כולם מביאים רחמים לעולם, אבל זה נושא שצריך הרחבה וביאור. אבל אפשר להרחיב בזה אולי בהזדמנות אחרת. על כל פנים, יש לנו שלושה אופני קידושין שבאים לנו משלושת האופנים של הזהות היהודית. והראיה שאני צודק, זה שהקניין הראשון, הקניין בכסף, חז"ל למדו אותו במפורש מאברהם אבינו. ישנה סוגיה במסכת קידושין, בתחילת מסכת קידושין, ששואלת כסף מנה לנו. אומרים שזאת שאלה שכל זוג צעיר שואל, כן? כסף מנה לנו. אבל הפשט של השאלה שמה זה מאיפה למדנו שהקידושין נעשים בכסף. והתלמוד אומר, זה פשוט שנאמר כי ייקח איש אישה. ואז מה? מאיפה לקחת את זה שכי ייקח פירושו בכסף? שנאמר, נתתי כסף השדה, קח ממנו. זאת אומרת שאברהם אבינו, כשהוא לקח, הוא לקח בכסף. משמע שמה שנאמר כי ייקח, זה בכסף. והתלמוד איננו מסתפק בפסוק הזה, מביא עוד פסוק. מביא פסוק מירמיהו, שנאמר שם, שדות בכסף יקנו, וחטוב בספר וחתום. אז אנחנו שהקניין נעשה בכסף, אז אנחנו לומדים משני אנשים, מאברהם אבינו ומירמיהו הנביא, שהקניין נעשה על ידי מתן חפץ, על ידי כסף. מה זה כל כך חשוב הדבר הזה? מה זה השדה הזאת שקנה אברהם? מישהו יודע אולי? מערת המכפלה, נכון? שדה המכפלה היה הקניין הראשון של עם ישראל בארצו. כלומר, זאת הייתה האחיזה הראשונה של האומה בארץ. מה זה השדה הזאת שמדבר עליה ירמיהו? זה הפטרה מפורסמת. זה הפטרה הזאת שבה מסופר שבזמן המצור על ירושלים, כשהבבליים עמדו לכבוש את העיר, מספר שעות ספורות, שעות ספורות לפני שהעיר נפלה ביד הכסדים, הגיע באמצע המלחמה הבן דוד של ירמיהו הנביא לתוך ירושלים. הגיע מחוץ ירושלים, מענתות, נכנס דרך הקווים של האויב כדי לפגוש את ירמיהו בכלא שלו. ירמיהו היה בכלא, בחצר המטרה. דבר מפתיע. ומה בא חנמאל בן שאול בן דודו של ירמיהו לעשות? הוא בא למכור לו את השדה שיש לו בענתות. זה מעשה של שיגעון. אנחנו עומדים עוד כמה שעות לתת כולנו לגלות בשבי, ואתה מוכר לי שדה? אז ירמיהו הבין שהדבר הזה מעט השם הוא, והוא קנה את השדה, והוא כתב שטר והחתים עליו עדים. והוא אמר, אני קונה את השדה הזאת בגלל שאנחנו עתידים לשוב מגלות בבל. הוא אומר, ועוד יקרה, עוד יבוא הזמן ששדות בכסף יקנו, וחתוב בספר וחתום והעד עדים. אז מה זאת השדה הזאת שחזל לומדים ממנה דיני קידושין? השדה האחרונה שנקנתה בארץ ישראל לפני הגלות. פירוש הדבר, שכאשר אדם מתחתן, הוא יכול לחשוב בטעות שהוא עכשיו בונה את החיים הפרטיים שלו. עד עכשיו עסקתי בכל מיני דברים, הייתי בצבא, הייתי בתנועת נוער, עסקתי בענייני ציבור, עכשיו אני בונה את החיים הפרטיים שלי. כך אפשר לחשוב. אז באים חז"ל ואומרים לו, כל מה שאתה עומד עכשיו לעשות, אתה עכשיו הולך לקדש אישה, דע לך שאת זה לומדים מהאופן שבו עם ישראל קונה את ארצו. כלומר, אתה עסוק במעשה בעל אופי כללי, לא במעשה בעל אופי פרטי. מתוך כך מובנת ההלכה משונה מאוד. יש מצווה לשמח חתן וכלה. זו הלכה משונה מאוד. אם צריך לשמח מישהו, זה סימן שהוא עצוב. אני מבין שיש מצווה לשמח אבלים, לנחם אבלים. לשמח חתן וכלה זה דבר לא מובן. ואני שאלתי כמה חתנים וכלות, והם אמרו לי שהם שמחים דווקא. אז זה סימן. אז באמת ההלכה הזאת באמת לא במקום. אז כנראה שצריך לומר משהו אחר. אם החתן והכלה ישמחו לבדם, אז הם עוד פעם ייפלו בטעות הזאת. הם יחשבו שהניסויים שלהם זה דבר פרטי. הם שמחים זה בזה. אנחנו באים להפריע להם בשמחתם ולומר להם, תדעו לכם ששמחתכם היא שמחה של כולם, היא שמחה כללית. ולכן אנחנו לא נותנים לכם לשמוח לבד, אנחנו באים לשמח אתכם בשמחת הכלל. זה בעצם היסוד של הקידושין בכסף. יש רק ויכוח במשנה עצמה. כמה שווה פרוטה? מה השאלה?
לא הבנתי מה נמצא, סדר, ומקבל את השדה לפני גלות
בפרק, ואחרי זה מלא כל המדינות יש. מדוע לקנות שדה לפני שיוצאים לגלות? זה ביטוי של אמונה. זה ביטוי של אמונה שאנחנו נשוב. ואז מי שיהיה לו השטר על השדה הזאת, יוכל לקנות אותה. לקבל אותה בחזר. אז זה בדיוק העניין, שקניין האומה את ארצה, הקניין הזה מסומן בשדה הראשונה ובשדה האחרונה, הוא היסוד לדין של קניין האדם הפרטי את הזכות שלו באשתו. בסדר? מכאן שהמעשה הזה של הקידושין איננו מעשה פרטי, אלא הוא נובע מיסוד כללי. אם כן, יש ויכוח במשנה מהו הערך של פרוטה. כתוב הרי שצריך לקדש לפחות בשביל פרוטה. ואז יש הגדרות שונות. ההגדרה של המשנה היא שזה אחד משישה באיסר האיטלקי. כן, תיקחו איסר איטלקי, תחלקו אותו לשש, זה הערך של פרוטה. ובהמשך הגמרא יש איזה ברייתא מאוד מאוד מסובכת שעושה כל מיני חשבונות עם כל מיני סוגי מטבעות, בסוף היא מגיעה למסקנה שפרוטה שווה אחד משמונה באיסר האיטלקי. לא אחד משישה, אלא אחד משמונה. האיסר זה מטבע מכסף, הפרוטה היא מטבע מנחושת, ואז הגמרא מתארצת שמדובר שלפעמים הנחושת עולה יותר יקרה, לפעמים הנחושת יותר זולה, או הערך של הכסף משתנה, לכן לפעמים זה אחד משישה, לפעמים זה אחד משמונה. ויש בסוגיה הזאת ויכוח אדיר בין רש"י לבין תוספות איך להבין בדיוק את ההגדרה המדויקת של הפרוטה. למה זה כל כך חשוב? לדעת כיצד להגדיר את המינימום של הכוסף של ההתקשרות בין בני הזוג. זה פשוט מאוד. השאלה היא, מה נעשה במעשה הזה של הקידושין? הדבר היותר פשוט הוא לומר שמעשה הקידושין הוא השלמת מעשה בראשית. וכמה ימים ערך מעשה בראשית? שישה. לכן בהגדרת האופן של ההתקשרות המספר 6 צריך להופיע. לכן זה אחד משישה באיסר האיטלקי. ולפי הברייתא אפשר להבין את זה אחרת, שהמעשה של ההתקשרות הוא בעצם מעשה מקדשי, הוא המשך של עבודת הקודש. עבודת הקודש, המספר הקבוע שלה הוא 8, נכון? כלומר, כל דבר שבקדושה מספרו 8. הרי לפי הטבע אנחנו נבראנו ערלים, ולכן 7 ימים אנחנו נשארים עם העורלה, וביום השמיני ימול בשר עורלתו. כן, אומר המהר"ל, 7 הוא המספר של הטבע, 8 הוא המספר שמעל הטבע. לא, זה ההבחנה. לכן אחד אומר 1 מ-6, השני אומר 1 מ-8. מה ההלכה? 1 מ-6. כן, לפחות אז, כן, זה עושה את הקידושים ליותר יקרים, אבל בכל זאת צריך לקבוע איזו שהיא הלכה. עכשיו, אחרי שהמעשה של הקידושין נעשה, בא המעשה השלישי. כן? יש שידוחים, קידושין, אחרי זה ניסויים. מהי ההגדרה של הניסויים? הניסויים זה פשוט שהוא מכניס אותה לביתו. איך עושים את זה? יש 3 דעות אצל הפוסקים כיצד עושים את זה. יש דעה אומרת שההכנסה לביתו זה הכיסוי של הראש של הקלה בהינומה. זה הכיסוי של הראש של הקלה בהינומה. יש דעה שנייה שאומרת שהכניסה לביתו זה החופה. החופה שמעמידים מעל ראשם זה הכניסה לביתו. דעה שלישית אומרת שהכניסה לביתו זה מה שנקרא היום חדר הייחוד. אחרי החופה נהגו אחינו אשכנזים שמוליכים את הזוג אל חדר בצד, הוא נקרא חדר הייחוד. ויש אומרים זה החופה האמיתית, כלומר זה הניסוי. אם כן, יש בזה 3 דעות, אבל כפי שאמרתי, יש נוהגים רק אחד מהשלושה, יש נוהגים 2, יש נוהגים 3. עכשיו, מה המשמעות של כל אחד מן המנהגים האלה? המנהג של כיסוי ראש הקלה בתור חופה הוא הנקרא, הוא בעצם תולדה של פסוק במגילת רות. מגילת רות שם נאמר, ופרסת כנפיך על אמתך. כלומר, הוא צריך כאקט של הגנה עליה לפרוס את כנף בגדו עליה. זאת אומרת שבמובן הזה ההכנסה לביתו פירוש הדבר שהוא לוקח אחריות על גורלה, הוא צריך להגן עליה. ולכן יש מנהג אצל חלק מן הקהילות שבמקום חופה מעמידים תלית. אבל יש שני אופנים איך לעשות את זה. יש כאלה ששמים תלית ועושים ממנו חופה, כן, קוראים לארבעה רווקים, מספרים להם שיש סגולה בדבר, ואז כל אחד מותח איזה ציצית מהצד ואומרים שזאת החופה. האמת היא זה מנהג מאוחר. המנהג המקורי של הספרדים היה מנהג אחר לגמרי, ויש עדיין כאלה שנוהגים את זה, שהחתן מתעטף בטלית, ואחרי שהוא גמר להתעטף הוא פורס חלק מן הטלית על הראש של הכלה. בבחינת ופרסת כנפיך על אדמתך, על אמתך. זאת אומרת שזה זו צורה קצת פטרנליסטית של הבנת החופה. כן, הוא פורס את כנפו עליה. יש דרך אחרת, כפי שאמרנו, זה החופה. מי שמעמיד איזה מין גג כזה על החתן והכלה. השיטה הזאת אומרת בעצם שהחתן והכלה שניהם זקוקים להגנה. צריך להגן על שניהם. הדרך השלישית, האומרת שיש, שזה חדר הייחוד, אומרת שבעצם הם לא צריכים הגנה, הם רק צריכים להיות לבד. ובזה שהם לבד, מנותקים משאר העולם, בזה זה נקרא שהוא יכניס אותה לביתו, בעצם הם ביחד, זהו קשר אינטימי ביניהם. אז אם כן, 3 השיטות קיימות, וכנראה שמכיוון שיש 3 צדדים בחיי הזיווג, בחיי הזוג. לכן באמת יש הרבה שנוהגים לעשות את שלושת המעשים כאחד. אגב, מה עושים? למה אמרתי שזה לוקח 7 דקות בין הקידושין לנישואין? כי באמצע קוראים את הכתובה. שמינה כזה, לקרוא את הכתובה באמצע. למה תקעו את זה שם? כדי שיהיה הפרש כלשהו בין הקידושין לנישואין. יש כאלה גם שנוהגים לשבור כוס דווקא ברגע הזה, בין הקידושין לנישואין. זה קצת מעריך, זה יוצא בדרך כלל במקום 7 דקות, יוצא 8 דקות ו-30 שניות. אגב, אם כבר אנחנו מדברים על זה, אני רוצה להעיר כמה הערות טכניות לגבי חופות. לפעמים לא תמיד שמים לב לדבר הזה. הכתובה כתובה בארמית, וראוי להמשיך במנהג הזה ולא לקרוא בעברית, כפי שיש כאלה שנוהגים. צריך לקרוא בארמית דווקא. למה? ככה, בגלל שנהגו אבותינו כך. אז כל דבר שעם ישראל נהג, אנחנו קנאים מאוד הדבר הזה, לא רוצים לשנות אותו. ככה זה. ממילא יש לזה השלכה, שכאשר קוראים את הכתובה, צריך לתת את הכתובה לקרוא למי שיודע לקרוא. ולצערי, לא כל מי שיש לו מגבעת יודע לקרוא ארמית כמו שצריך. בכלל הוא שובר את השיניים. דבר נוסף, האמירה, הרי את מקודשת לי בטבעת, מה המילה אחרי מילה המחת בטבעת? זו. ולא זו. המילה זו, מלבד שזה מזכיר קצת גן חיות, בעברית פירושה אשר. למשל, עם זו גאלת, פירושו עם אשר גאלת. לעומת המילה זו, שפירושה זאת. זה קיצור של המילה זאת. לכן צריך להגיד בטבעת זו ולא זו. דבר שלישי שחשוב לי להזכיר אותו, שבירת הכוס זה דבר עצוב. זה עצוב ששוברים כוס. כן? חבל על הכסף. ועושים את זה כדי להצטער. שבירת הכוס, בכלל מקובל לקחת כוס יקרה, זה כדי להצטער בגלל שאנחנו זוכרים את חורבן בית המקדש, את חורבנה של ירושלים, ולכן אין זה מן הראוי לומר מזל טוב בשבירת הכוס. אמנם זה כל קורה במדבר, ואני כמעט משוכנע שזה לא יעזור. אבל לפעמים טוב להשמיע דבר כזה.
אז
יש עושים שבירת הכוס בסוף, יש כאלה עושים באמצע, אבל זה לא משנה. בכל מקרה לא צריך להגיד מזל טוב בשבירת הכוס. לכן אומרים, אם אשכחך ירושלים, תשכח מינית, פת ושני לחיקים, לא זכרך אם לעלי ירושלים, על ראש שמחתי, זה מה שצריך לעשות. טוב, עכשיו יש בכל המעשים האלה של החופה והקידושין יש ברכות. יש ברכות לקידושין ויש ברכות לנישואין. הברכות לקידושין הן במספר 2, שתי ברכות, ולנישואין 7 ברכות. אמרו חז"ל, כלה בלא ברכה אסורה לבעלה כנידה. כלומר, אם לא היו 7 ברכות תחת החופה, הם אסורים זה בזה. למה? מה כל כך חמור? כי הברכות באות לבאר לאדם מבחינת שכלו מהי המשמעות של המעשה שהוא עושה. אם אינך אומר את הברכות, אז אינך מעוניין להבין את מה שאתה עושה. אז כל מה שאתה עושה הוא בעצם מעשה טכני, אולי אפילו מעשה בהמי. לכן אומרים, קלה ולא ברכה אסורה לבעלה. עכשיו, מה הן הברכות האלה? הברכה הראשונה היא בורא פרי הגפן. למה? כי יש כוס. אבל למה יש כוס? כי שמחים. ואין שמחה אלא ביין. לכן מברכים בורא פרי הגפן. ומי שותה את היין? החתן והכלה. נכון? ומי ברך את הברכה? הרב. יש פה בעיה. הוא מברך והם שותים. זה בסדר? זה בסדר גמור, אבל דבר אחד הם צריכים לעשות, החתן והכלה, זה לשתוק. כן? כי הרי הרב בירך בשבילם, וכדי שזו לא תהיה ברכה לבטלה, אז הם צריכים לשתוק עד שהם שותים את היין. למה אני אומר את זה? כי הרבה פעמים זה בדיוק הזמן שמישהי מתנפלת על הכלה ואומרת לה מזל טוב, וששואלים לה את החתן, האם הדוד זליג הגיע? אז זה בדיוק הזמן שצריך להתגבר ולשתוק. עכשיו, מה אומרים בברכה? בבורא פרי הגפן כולם מכירים. הברכה השנייה, היא קצת מורכבת, אבל היא גם כן פשוטה להבנה. אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו על העריות, ואסר לנו את הארוסות, והתיר לנו את הנשואות לנו על ידי חופה וקידושין, ברוך אתה השם, מקדש עמו ישראל. אז כאן יש כמה נוסחאות. הנוסח התימני הוא הנוסח כנראה המקורי, גם כפי דעתו של הרמב״ם וגם כדעת הגאונים, שמברכים ברוך אתה השם מקדש ישראל, נקודה. אף על פי כן, רוב עם ישראל, הספרדים והאשכנזים, נוהגים להגיד דבר שהוא מוקשה מבחינה הגיונית, אבל אומרים אותו בכל זאת. ברוך אתה השם מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושים. למה זה קשה הנוסח הזה? בגלל שהקדוש ברוך הוא זה שהוא קידש את עם ישראל, הוא לא קידש אותנו בחופה וקידושים. כלומר, הוא לא עשה אותנו קדושים על ידי זה. הוא עשה אותנו קדושים בזה שהוא בחר בנו כעם קדוש, ממלכת כהנים וגוי קדוש. אבל בכל זאת צריך לתרץ מדוע רוב עם ישראל נוהג להגיד את הביטוי הזה. במיוחד שאם זה כבר, אם כבר אומרים, אז צריך להגיד מקדש עמו ישראל על ידי קידושין וחופה. הרי מה קודם למה? הקידושין באים תחילה. אז למה את אומר חופה וקידושין? תגיד קידושין וחופה. אלא שמצידו של הקדוש ברוך הוא הכל הפוך מאיתנו. הקדוש ברוך הוא קודם כל נתן עלינו חופה. אתם יודעים מתי זה היה? קפה עלינו הר כגיגית. ואחרי זה נתן לנו את טבעת הקידושין, שזה הלוחות. אז קודם כל קפה עלינו חופה, ואחר כך נתן לנו מרצון קידושין. זה הפך מה שאנחנו עושים. כאשר אנחנו נפגשים עם הקדוש ברוך הוא, אנחנו מתחילים עם הקידושין ואחר כך החופה. ולכן מוצדק כאן הנוסח של הברכה. אבל לכאורה, למה לנו להזכיר ביום החופה את מעמד הר סיני? מה זה קשור? מה התשובה? כי זה אותו דבר. זאת אומרת, הקידושין והחופה של האדם הפרטי הם בעצם נטף, הם התנוצצות של מעשה הקידושין הכללי, של החתונה הכללית של הקדוש ברוך הוא עם כנסת ישראל. אחר כך בנישואין עוברים לשבע ברכות. מה עם שבע הברכות? הברכה הראשונה היא בורא פרי הגפן. למה? כי יש עוד פעם כוס. למה יש כוס? כי שמחים. אבל כוס תמחנו, כן, אבל זה היה בקידושין, עכשיו זה הנישואין. הרי יכול להיות גם יכולה להיות גם שנה שלמה בין שניהם. אז עכשיו שמחים בשמחה שנייה, עוד פעם מביאים כוס ומברכים בורא פרי הגפן. למה דווקא יין? אין שמחה לבין, נכון, אבל מה יש ביין? היין זה קצת מסובב את הראש, נכון? לא את הראש. מה? יין טוב. כן, בכלל, אני תמיד אומר לחתן וקלה שאני מחתן, תמיד אומר, היין, אתם תבחרו את היין שאתם אוהבים, בגלל שאתם תשתו. כן, עכשיו, רק דבר אחד, שיהיה בהשגחת הרבנות לישראל, הרבנות הראשית לישראל, ולא איזה בית דין כלשהו אחר שחולק על הרבנות, חס וחלילה, כן? אלא חייב להיות של הרבנות הראשית לישראל. דבר, אבל יש פה נקודה יותר עמוקה. אם תסתכלו על כל השבע ברכות, השבע ברכות הן בעצם חזרה תמציתית על כל בריאת העולם, מתחילת הבריאה ועד אחריתה. וראשית הבריאה במחשבת הבורא. ובמחשבת הבורא, אפשר לומר, יש שם יין. מה זה היין הזה? חז"ל אומרים, עדן, כלומר, אותו עדן שהקדוש ברוך הוא עתיד להנחיל לצדיקים לעתיד לבוא, מהו אותו עדן? הוא יין המשומר בענביו מששת ימי בראשית. כלומר, מחשבת הבורא הגנוזה שעתידה להתגלות מכונה אצל חז"ל בשם יין המשומר בענביו. לכן כאשר אנחנו באים לעשות סיכום מחדש של כל מעשה הבריאה, אנחנו מתחילים בכוס בורא פרי הגפן. אחר כך מברכים ברכה שנייה שהכל, מברכים ברכת שהכל. על מה מברכים? על היין, כן, שהכל ברא לכבודו. מה זה שהכל ברא לכבודו? מדובר שם על העולם בכלל. ברכה שלישית, נו, אחד לא היה בחתונה בזמן האחרון, מה? יוצר האדם. מה רוצים לומר בזה שבירכנו בהתחלה שהכל ברא לכבודו ואחרי זה יוצר האדם? שזה שקול כנגד זה. כלומר, כל העולם כולו נברא לכבודו של הקדוש ברוך הוא. נו, ומהו כבודו של הקדוש ברוך הוא? בריאת האדם. עד כאן מובן? עכשיו, לכאורה, ביטוי שהכל ברא לכבודו לא מובן. זאת אומרת, אז בשביל מי העולם? בשבילנו או בשבילו? לפי הפשט של הביטוי הזה, בשבילו, לא בשבילנו. אז כביכול הקדוש ברוך הוא לא אכפת לו מאיתנו, הוא רוצה את כבודו, לא את כבודנו, שהכל ברא לכבודו. אבל מתי אנחנו מזכירים את זה? דווקא ביום שאנחנו מטפלים בשמחתם של איש ואישה פרטיים, ואנחנו פועלים למענם. וזה בבחינת מה שאמרו חז"ל, כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, מהי גדולתו? שהכל ברא לכבודו. שם אתה מוצא ענוותנותו, שלמרות כל גודלו והתעלותו מעל הבריאה, הוא מתעניין בסופו של דבר בגורל הפרטי של כל אחד ואחד. לכן דווקא הקונטרסט הזה שנוצר בין שתי הברכות, בין שהכל ברא לכבודו לבין יוצר האדם, מבאר לנו יותר את כוונת הבורא האמיתית. מה הברכה השלישית? לא שמעתי. לא שומע. אנחנו כבר ברביעית. נכון. מה הברכה הרביעית? לא נכון. הברכה הרביעית זה אשר יצר את האדם בצלמו, בצלם דמות תבניתו, והתקין לו ממנו בניין, יש קורסים בניין עזר עד עד, ברוך אתה השם יוצר האדם. כבר אמרנו לפני כן, ברוך אתה השם יוצר האדם. אז מה אתה עוד פעם אומר, אשר יצר את האדם בצלמו? יש הבדל בין האדם של הברכה הרביעית לבין האדם של הברכה השלישית. יש הבדל בין האדם של הברכה הרביעית לבין האדם של הברכה השלישית. יש הבדל בין האדם שבברכה הרביעית לבין זה שבברכה השלישית. בברכה השלישית דיברנו על האדם כנברא סתם, כן, כנזר הבריאה, כל הכבוד לו, אבל איננו מסוגל להכיר את עצמו. מה שאין כן בברכה הרביעית, אנחנו מזכירים את האדם בתור מי שחי בין בני זוג. כן, אחרי כך כתוב, אשר יצר את האדם בצלמו, בצלמו של מי? של הקדוש ברוך הוא, בצלם אלוהים. אחר כך ממשיכים, בצלם דמות תבניתו של מי? של האדם. כלומר, יש פה שני צלמים. יש הצלם האלוהי והצלם של האדם. מה זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצלם דמות תבניתו של האדם? מה מתכוונים? שאם היו שואלים את האדם לפני יצירתו באיזה צורה הוא רוצה להיווצר, הוא לא היה אומר משהו אחר ממה שהיה בסוף. כן, זה מה שהוא חזר. כל מעשה בראשית, לדעתם נבראו, לצביונם נבראו. כביכול הקדוש ברוך הוא שאל את הנברא לפני שהוא נברא, האם אתה רוצה להיווצר? הוא אמר כן, אני רוצה, ואז הוא ברא אותו. זאת אומרת שכל אדם יודע בפנימיות ההכרה שלו שהוא לא היה רוצה להיות מישהו אחר מאשר עצמו. זה הכוונה בצלם דמות תבניתו. כן, יפה מאוד. והראיה למה שאמרתי זה המשנה שהבאת, על כוחך אתה נוצר, נכון? כתוב, ועל כוחך אתה נולד, ועל כוחך אתה חי, ועל כוחך אתה מת, ועל כוחך אתה עתיד לתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אם אנחנו נבין את המשנה כפי שאתה כנראה מבין אותה, המשנה הזאת מקוממת את החוש המוסרי שלנו. איך אפשר להגיד דבר כזה? אני הרי לא ביקשתי לשחק את המשחק, בסוף מחייבים אותי לשלם בסוף, לא רציתי. אלא מה? צריך להבין כך, על כוחך אתה חי. אם זה על כוחך, אז מה אתה כן רוצה? אתה רוצה למות. מגיע הזמן למות, אתה לא רוצה למות, על כוחך אתה מת. זה מברר שלא על כוחך אתה חי, ולכן אתה תתן לי חשבון. וזה מה שנאמר, על כוחך אתה נוצר. מה זה נוצר לפי חז"ל? כל מקום שבו חז"ל מדברים על היצירה של האדם, מדובר על 40 יום אחרי ההפריה. כלומר, אחרי שהייתה הפריה, מה שקורה 40 יום אחר כך הוא מוכרח מבחינה ביולוגית. אבל ברגע ההפריה, כשהנשמה התחברה עם אותה ביצית מופרית שנוצרה בגוף האדם, שם לא היה כל הכרח. זאת אומרת, על כוחך אתה נוצר, אבל לא על כוחך אתה הופעת בעולם הזה. מובן? וזה אחד מסימני הבגרות של האדם, כאשר האדם מברר לעצמו שהוא באמת לא היה רוצה להיות מישהו אחר מאשר עצמו. יש סיפור ככה, מספרים, היה איזה רב אחד בעיירה, תמיד יש עיירה ובעל עגלה, לא יודע למה. כן? אבל מספרים על איזה רב שכל הכפר היו באים ומספרים לו את הבעיות שלהם. יום אחד הרב אמר, נמאס לי. כל הכפר במחר בשעה 4 אליי הביתה עם הבעיות. אז בשעה 4 כולם מגיעים עם הבעיות. הרב קורא שטיח גדול, אומר כל אחד ישים את הבעיה שלו על השטיח. אז כולם שמים את הבעיות על השטיח. עכשיו הרב אומר, כל אחד ייקח בחזרה איזו בעיה שהוא רוצה. ואז בשקט, בשקט, כל אחד לוקח בחזרה את הבעיה שהוא בעצמו הביא. בסדר? אף אחד לא רוצה את הבעיות של האחרים. וזה אחד הדברים שלומר, כאשר האדם מבין את זה, אפשר לומר שהוא כבר מתחיל לקבל באהבה את העובדה שהוא. זה עבודה מיוחדת. עכשיו, אם כן, אשר יצר את האדם בצלמו, בצלם דמות תבניתו, והתקין לו ממנו, מה זה ממנו? מתוך עצמו, התקין לו בניין עזר עדי עד. אז מה זה מתאר הברכה הזאת? את יצירת הזוג הראשון, הפרדת האיש מן האישה. לכן יוצר האדם, שהוא הברכה השלישית, מדבר על האדם לפני היפרדותו. ואשר יצר את האדם בצלמו, זה מתאר את האדם בהיפרדותו. ויש ברכה מיוחדת על זה שהאדם נפרד. מה זה כל כך נפלא להיפרד? זה מאפשר להכיר את עצמו. אם יש לי, אם אני יכול לדבר עם חצי מעצמי, אני מתחיל להכיר את עצמי. הברכה החמישית, מכובד דוד הקלה. מהי הברכה החמישית? סוס, תסיס, ותגל עקרה או העקרה, בקיבוץ בניה לתוכה במהרה בשמחה, ברוך אתה השם משמח ציון לבניה. מה זה הברכה הזאת? על מי זה מדבר? על כנסת ישראל, על ירושלים. אנחנו עכשיו מדברים על החתן והכלה, אז אנחנו מדברים על ירושלים. ומה שהסברנו, זה הכל מובן. כן? אין זוג שאיננו נטף של בניין האומה בכללה. לכן אמרו, כל המשמח חתן וכלה זוכה בחמש קולות. למה חמש קולות? כי חמש פעמים נאמר במעמד הר סיני קול, ובירמיהו נאמר כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה, כל מצלות. זאת אומרת שהחמש קולות של שמחה שיש בחיי החתן והכלה הם המשך של חמש הקולות של מעמד הר סיני. כן. זה כשייך לברכה הרביעית. אנחנו כבר עכשיו בברכה החמישית. עכשיו, הברכה השישית, מה היא? מה? לא שומע. אף אחד לא זוכר את הברכה השישית? אה? שמח תשמח. הברכה הזאת היא תפילה. היא תפילה על מי? על הזוגות. שכל הזוגות יהיו שמחים. שמח תשמח רעים האהובים. אם כן, למי אנחנו פונים? לקדוש ברוך הוא שישמח את החתן והכלה שהם רעים האהובים. כשמחך יצירך. מה פירוש הדבר? מי זה יצירך? מי זה יצירך? אדם הראשון הוא היציר של הקדוש ברוך הוא. כלומר, כשם שאתה שמחת את יצירך. בגן עדן מקדן, איך הקדוש הוא שימח את יצירו? חז"ל אומרים, זו אותה חופה שהוא עשה שם. עשה חופה מיוחדת בגן עדן. מה פירוש שהוא עשה חופה? אני רוצה להבין את המשפטים האלה. שהקדוש ברוך הוא עשה חופה בגן עדן לכבוד החתונה של אדם וחווה. מה זה? החופה זה תוספת על האדם. זאת אומרת שדרך המפגש לחיי הנישואין יש תוספת דעת בנפש האדם שלא הייתה לו מקודם. ברור? כלומר זה דבר חדש. שאדם יכול לחשוב שאולי ההתעסקות בענייני הנישואין זאת איזו נפילה לפרטיות, להתעסקות בדברים נמוכים. על אדרבה, אומרים לו, כשאתה מגיע לאחדות הנפש, שאתה מחבר את שני החלקים של הזהות שלך לאישיות אחת, אז יש חופה כביכול, יש תוספת דעת שבאה לאדם. מה זה הברכה השביעית? אשר ברא, נכון? אשר ברא, יש שם הרבה הרבה שבחים, כן? אשר ברא, ששון, שמחה, חתן, כלה, וכולי, הרבה דברים. כמה שבחים יש שם? כמה דברים הקדוש ברוך הוא ברא? עשרה, נכון? ששון ושמחה של חתן וכלה, זה גילה, רינה, דיצה, חדווה, אהבה, שלום, אחווה, שלום, ראו, וכל המשפחה. ואם כן, יש עשרה לשונות של שמחה. מדוע יש עשרה? כל דבר שלם הוא בעשרה. אין בעשרה מאמרות נברא העולם, עשרת הדיברות, עשר מכות להבדיל, עשרה ניסים שנעשו בית המקדש, כל דבר שהוא שלם מוכרח להיות בעשרה. לכן חייבים להיות עשרה לשונות של שמחה. דבר מעניין, שהשיא של הקדושה בישראל זה דווקא בא איפה שיש שמחה. אם אין שמחה, אין שם השראת שכינה. ככה הזוהר אומר. הזוהר אומר, שמחה היא השכינה, אם אין שמחה, אין שכינה. לכן זה מצווה גדולה בחופה לדאוג לזה שהחתן והכלה יהיו שמחים. יש כאלה נוהגים גם כן שהחתן צריך לבכות קצת. יש מנהג כזה שלפני החופה הוא צריך קצת להזיל כמה דמעות בגלל חורבן הבית. אז כמה דמעות בסדר, אבל בעיקר שהם יהיו שמחים. בסדר? זה נקודה חשובה. כי יש בחז"ל ביטוי כזה, מזמותי חתן וכלה. איפה הוא הביטוי הזה? במסכת חגיגה מסופר על גדולי התנאים שהיו לומדים ספרי תורה. הם היו יושבים תחת העץ, ואז היו באים מלאכי השרת לשמוע את שיחתם של גדולי התנאים העוסקים בספרי תורה, והייתה אש מקיפה אותם, והיו מלאכי השרת באים לשמוח כי במזמותי חתן וכלה. למה אין עשר ברכות? נכון? יפה מאוד. יש שבע ברכות, כי שבע זה המספר המודד את הזמן, ויש עשרה לשונות של שמחה, כי עשר הוא המספר המודד את השלמות. כלומר, שלמות בזמן זה עשרה בשבע. בסדר? עכשיו, מזמותי חתן וכלה. כלומר, כשחכמי ישראל עוסקים בסתרי תורה, אז זה כמו מזמותי. מה זה מזמותי? שעשוע. כן? באנגלית, amusement. כן? זאת אותה מילה. כן? מזמותי חתן וכלה. מה זה בא לומר? שהסודות היותר עליונים מתגלים לא מתוך רצינות, אלא מתוך שעשוע. כי דבר שאני אומר אותו ברצינות, הוא תמיד מוגבל. דבר שהוא עליון, הוא פורץ את הגבולות של הרצינות שלי. לכן הוא נראה כשעשוע, והשעשוע העליון זאת המדרגה היותר עליונה. ולכן גם בזימון של שבע ברכות אומרים שהשמחה במעונו. למה מעונו? תגיד בזבולו או בערבות. הרי יש שבע ריקים, נכון? יש רקיע שנקרא רקיע, יש אחד שנקרא זבול, יש אחד שנקרא מעון, יש אחד שנקרא ערבות, יש אחד שנקרא מכון, יש כל מיני ריקים. אז למה בחרו להגיד דווקא שהשמחה במעונו? בגלל שחז"ל אומרים שברקיע הנקרא מעון, שם מלאכי השרת אומרים שירה. זאת אומרת, אז מלאכי השרת אומרים שירה במעון, אבל כשיש חופה וקידושין, או יש שבע ברכות, אז המלאכים יורדים מן המעון כדי להתבונן בשמחה הגדולה הזאת. כי השמחה של חתן וכלה היא עולה על שירתם של מלאכי השרת. אני מקווה שנתתי קצת חשק לאנשים להתחתן, ונשמח להיות בשמחתם.